היא היכולת להוביל שינוי, להשפיע ולקדם את החברה או הקהילה או הארגון אליה משתייך הפרט. מנהיגות תלויה בהקשר חברתי, פוליטי, כלכלי ולעיתים גם חינוכי של המקום ושל האנשים שחיים בו. בעונה השלישית של הפודקאסט חינוך בתנועה מתמדת, הערוץ של משרד החינוך במחוז דרום, נקדיש את הפרקים הבאים לנושא מנהיגים, מנהיגות ומנהיגות. נציין את חגיגות 75 שנות עצמאות למדינה, 70 שנים לעלייתו של מנהיג העם בן גוריון לנגב, וגם 50 שנים להסתלקותו. בפרקים הבאים נאזין למנהיגים ומנהיגות שמובילים ארגונים ומוסדות הקרואים על שם דוד בן גוריון. נבחן את חזון ראש הממשלה הראשון לאור המציאות בהווה, נדון על החיבורים וגם על הפערים. לי קוראים דוקטור דפנה גרנית גני, ואני מאחלת לנו האזנה נעימה וקבלת השראה. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו מאוד שמחים שחזרתם אלינו, והיום אני מארחת באולפן את איתן דוניץ, מנכ"ל המכון למורשת בן גוריון. שלום איתן.
אהלן.
ברוך בואך. אתה והמכון שלך ממש שותפים מרכזיים מאוד מאוד במהלך הזה של מחוז דרום, ונשמח שתספר לנו רגע מה זה בכלל הארגון הזה, מה זה המכון למורשת בן גוריון.
טוב ששאלת, אז ככה, המכון למורשת בן גוריון הוא בעצם תאגיד סטטוטורי, מה שנקרא תאגיד חקוק בעברית יפה. הוא נוסד על פי חוק בן גוריון מ-1976. מטרת החוק, הסעיף הראשון שלו, הוא מדבר על להנציח את פורשתו של דוד בן גוריון וזיכרון פועלו לדורות. עכשיו זה קצת ארטילאי 50 שנה כמעט, כפי שאמרת, לאחר הסתלקותו, והשאלה מה זה בדיוק? ולכן עשינו משהו שהוא לא טריוויאלי לתאגיד חקוק, לתאגיד סטטוטורי, ויצאנו למסע לפני 5 שנים. שאלנו מי אנחנו, כלומר מי אנחנו כארגון, מה אנחנו רוצים לעשות. זה נוצר כי הרגשנו שאנחנו מתפזרים מדי, ושאלנו מה הייחודיות שלנו. כפי שאחד האנשים הגדיר את זה, אם אני אקח את התכונה הכי מרכזית שלך דפנה והוציא אותה, כבר לא תהיה דפנה. מה זו התכונה הזאת? ולכן אמרנו, יש לנו משפט זהות כזה שאומר, המכון הינו גוף חינוכי היסטורי שמרכזו בנגב, כמה גופים כבר יכולים להגיד את זה אפרופו, ושבוחן את הרלוונטיות של מורשתו של בן גוריון לחברה הישראלית. שני הדגשים ברשותך, בוחן, זמן הווה ורלוונטיות. אוקיי? אלה הדברים, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, כאשר למכון יש בעצם מספר קהלי יעד. אוקיי? נגיד צבא וביטחון, נגיד מערכת החינוך, נגיד קהל רחב וחול. אלה בעצם קהלי היעד אליהם אנחנו מכוונים. וזה יכול להיות, יש בעצם איזשהו, תדמייני רגע משולח, כי בסוף, אפרופו בתי ספר ותהליך חינוכי, אתם לפעמים יכולים לבוא אלינו לזבנג וגמרנו.
בתי ספר, אתה מתכוון.
כן, בתי ספר, גם צוותי הוראה. אתם באים, נגיד, ליום שלם, אתם יכולים, תכף נדבר מה יש, אבל אתם יכולים לבוא ליום שלם של צריף, וארכיון, וקבר, ומיצג, וסדנה. אבל בסוף, המכון הוא כמו עמוד בספר שלך. הוא יכול להיות עמוד צבעוני, הוא יכול להיות עמוד עם טוויסט בעלילה, אבל הוא עמוד. ולכן אנחנו מנסים בכל פעילות שיש לנו, בין עם הרצאות וסמינרים והכל, בעצם לגעת בשלוש צלעות מרכזיות. אחד, היסטוריה. בסוף אנחנו המכון למורשת בן גוריון, אנחנו צריכים לדבר על ההיסטוריה, אבל אנחנו גם צריכים לדבר על הרלוונטיות לחברה, ולא פחות חשוב, אולי הכי חשוב, רלוונטיות למשתתפת ולמשתתף. זאת אומרת שזה לא יהיה איזה ארטילאי או משהו כזה, המטרה אחרי יום כזה, יום פעילות כזה, שאגב בכל הארץ, יש לנו גם שלוחה בחיפה, זה שתקומי ותעשי מעשה. זאת אומרת שזה לא, ההוויה בן גוריוניסטית, היא לא אומרת, אוקיי, טוב, אז למדתי על א', ב', ג', זה לא מספיק. את צריכה לקום ולעשות מעשה, כלומר שזה אולי ישנה לך משהו.
זה יעדים, ככה ממש נקרא, מאוד, מאוד דרמטיים. אתה לא אומר לי, אנחנו רק רוצים ללמד, זה לא רק ידע, אנחנו לא רק רוצים חוויה והתרגשות והתפעמות מההיסטוריה או מהמעשה הציוני הגדול, אנחנו רוצים גם שאנשים שמבקרים או חווים את התהליכים של המכון, ייצאו עם רצון להוביל שינוי.
קודם כל, אני אדם מאוד דרמטי, סתם. אבל כן, אנחנו רוצים להוביל שינוי. ברור שזה מורכב. כאילו, אתה גם בא לביקור של זבנג וגמרנו, וגם אתה, יש לך איזו יומרנות כזאת. אבל א', זה לא יומרנות, זה ענווה. אתה בסוף רוצה להגיד, תראו את כל... בואי ניקח דוגמה, בסדר? שאתה מדבר על הקבר, ואתה מדבר על זה שבן גורן ביקש להיקבר פה, ואז שיום למחרת, אחרי שהם קוברים את פול, הוא ועמוס באים, הוא אומר, ועמוס שואל אותו, אבא, תגיד, למה דווקא כאן? אפרופו, למה לא? בירושלים או בקיבוץ, למה דווקא כאן? ואז בן גורן מראה לעמוס תנוף ואומר, יום אחד כל זה יהיה ירוק. עכשיו, זה האיש ששנים הנהיג את התנועה הציונית ועמד בראשות הממשלה.
אז אולי אנחנו לא רוצים לקבל את כל הרעיונות שלו, אין לנו רצון שהכל יהיה ירוק.
בדיוק, אבל...
אנחנו אוהבים את המדבר.
להמחיש לנו את הנקודה, הוא לא הצליח. זה לא ירוק, והוא עמד שנים, נכון? זאת אומרת שהרעיון זה לא ההלהה של הדמות שלו, אלא תראו, זה תלוי בכם, זה תלוי בנו כחברה לעשות דברים, וזה נהדר שזה לא ירוק, גם בגלל שאנחנו אוהבים את המדבר פה, אבל גם מכיוון שאתה מראה שכולנו בני האדם, ואם אתה רוצה להגשים משהו, תלחם עליו. תלחם עליו, אל תוותר. וברור לי, דפנה, אני יודע שזה יומרני, אבל בסוף המכון למורשת בן גוריון לא יכול שאתה תבוא לחוויה ותראה את נעלי הבית שלו בצריף, ואז תראה איזה מסמך מהארכיון, וזה לא ייגע בך. אם זה לא נוגע בך, זה לא בן גוריוני.
טוב, זה בהחלט שאפתני ומרגש כאחד, כן? אין מה לומר, ואולי אפשר להגדיר ככה את כל פועלו של בן גוריון. אז באמת השנה אנחנו בחרנו במחוז דרום, בעקבות ציון כל האירועים ככה דרמטיים האלה שאפשר לציין אותם במספרים, 50, 70, 75, באמת להקדיש ממש תהליך חינוכי שלם, להביא הרבה מאוד אנשים גם להכיר את המהלך הזה שמתרחש במכון למורשת בן גוריון ובצריף בן גוריון ובקבר בן גוריון. אתה יכול גם להגיד לי מה החיבור האישי שלך לפני שאנחנו ככה יוצאים למהלכים גדולים ואיך מה לך ולדוד בן גוריון?
אז ככה, טוב ששאל. חיבור גדול, חיבור אישי מאוד, יודע, מרגש, מניע, איך שלא תרצה לקרוא לזה. אבא שלי בעצם, דוקטור יגאל דוני, זכרונו לברכה, היה אחד מעוזריו האחרונים של בן גוריון.
ממש הכיר אותו.
ממש, ממש, ממש. הוא התכתב איתו, הוא שלח לו כל מיני מכתבים, שהוא היה עוד סטודנט באוניברסיטה העברית. והוא בעצם, הוא ואמא עלו לנגב בעקבות בן גוריון. אמא הייתה בין מקימות התיכון לחינוך סביבתי. ואבא היה כמובן אחד מעוזריו של בן גוריון האחרונים, והוא גם היה סגן מנהל המכון למורשת בן גוריון, והקים את כל הארכיון.
זאת אומרת, ממש גדלת על ברכי, לא היה לך הרבה ברירות,
לא
מה שנגע.
לא יכולתי לברוח מזה בכלל. Mm-hmm. אז כן, ממש, המורשת של בן גוריון מאוד מאוד נכחה בבית. Mm-hmm. וכאשר הייתי סטודנט באוניברסיטה, בבן גוריון כאן, אז בעצם התחלתי להדריך במכון למורשת בן גוריון. זאת אומרת שצמחתי כמדריך, אחר כך עזבתי לכל מיני קרן לידידות, פרקליטות, חותם, כל מיני כאלה, גם של חינוך ומגזר השלישי וכאלה. אבל נמשכתי. באיזשהו שלב אשתי ואני אמרנו, יאללה, חוזרים הביתה ועולים לנגב.
אז בעצם המכון למורשת בן גוריון זה גוף ש... גם חוקר את העבר, ויש לו ארכיון מאוד מפואר לכל כתביו של בן גוריון. בן גוריון, נכון, אנחנו, ככה, גם מהביקור בצריף, רואים שהוא היה איש ספר מאוד רציני, אבל גם הוא כתב הרבה מאוד. אתה יכול להגיד לנו איזה משפט על הארכיון עצמו?
הוא כתב המון, אני רוצה רק לדייק. בעצם, יש שני מכונים. מכון אחד חינוכי היסטורי, להלן המכון למורשת בן גוריון, ומכון אקדמי, שהוא מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. Mm-hmm. בעצם החוק, שדיברנו עליו בהתחלה, mm-hmm. מחלק את זה ואומר, המכון למורשת בן גוריון, את כל העניינים של מחקר, אתם יכולים להעביר לאוניברסיטה. Mm-hmm. אז העברנו את זה לאוניברסיטה, ובעצם, הארכיון הוא בעצם, דוגמה נהדרת לשיתוף פעולה, mm-hmm. שבעצם בארכיון אנחנו, חוקרים, כלומר, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות חוקר, ובעצם המכון למורשת מנגיש. ואז בארכיון היום, שיש את מרכז המבקרים שם, זה בעצם בית להגות, כמו שהצריף הוא בית לדמות ולמורשת, אז המרכז המבקרים הוא בית להגות, אתה נחשף לכל התפיסה שלו, לכל הכתבים שלו פה, והוא באמת כתב, כמו שאמרת, המון. אנחנו יודעים שבן גוריון, שהוא עלה ארצה, הוא כותב לאבא שלו, לאביגדור, אבא תשמור את המכתבים שלי. ויתרה מכך, באיזשהו שלב, די מוקדם, הוא מתחיל לכתוב עם נייר קופי. זאת אומרת שהייתה פה תודעה היסטורית, שאמרת שאפתני, אז הייתה פה תודעה היסטורית די מוקדם. כלומר, אני לא יודע מה איתך, אני לא כתבתי אף פעם בנייר קופי, ואני גם אף פעם לא אמרתי לאף אחד לשמור את המכתבים שלי.
אתה יודע, זה מאוד מעניין, וזה מעלה אותי, ככה זה מעלה במחשבתי עוד שאלה. אני חושבת שיש כאן עניין מאוד מאוד דרמטי, כאילו, עם החיבור. אתה קודם אמרת שיש רצון מאוד גדול גם לקרב את ההיסטוריה וגם לייצר רלוונטיות למבקר ורלוונטיות לתהליכים במדינת ישראל. היום אנחנו בעידן של טכנולוגיה. היום אני לא כותבת על נייר קופי, כי אני כותבת פוסטים. אז יש לי בהחלט רצון לתעד את חיי, והרבה אנשים מתעדים את חייהם במגוון פלטפורמות. איך התפיסה שלכם מתכתבת עם דור העתיד, עם הילדים, עם המגמות, עם הרצון שלהם? בסדר, הם באים, הם עושים סלפי בנוף של ביקת סין, אבל האם באמת אתם מצליחים לייצר, או יותר נכון, אני לא אשאל האם, אלא איך אתם מצליחים לייצר את הרלוונטיות הזאת לילדים צעירים?
אז קודם כל, אפרופו שדיברת על הארכיון, רגע, בקטנה בעצם יש את הגלויה שבן גוריון כותב לאבא שלו, שעליתי על הארץ, ובצד יש הידד, סוג של אימוג'ים כאלה, אפרופו הגלויה זה סוג של וואטסאפ של היום. אז קודם כל, אתה רגע מעביר את זה, אתה אמר, חברים, זה כמו, גלויה זה הוואטסאפ של היום, זאת אומרת, קודם כל אתה מנסה להנגיש את זה באותה השפה, אבל זה החלק הקל. האתגר הוא בעצם איך אנחנו, מה אנחנו עושים, כי גם לכולנו, יש את לכולנו. יש בעצם את החלק הזה שאנחנו מאבדים קשב. הקשב שלנו הרבה פחות טוב ממה שהוא היה. אז אנחנו מנסים, הפקנו 5 חדרי בריחה, ויש לנו לא מעט עסקטים, והוצאנו 2 ספרי ילדים. זאת אומרת שאנחנו מנסים, אפרופו, את בן אדם עסוק. איך קצת מנחילים את מורשתו של בן גוריון עבורך על הדרך, לך ולילדייך נאמר. אז יש את כל ההסקטים והפודקאסטים, אפרופו את ההסקטים ואת חדרי הבריחה ואת הספרים, אבל אנחנו גם מנסים שהביקור יהיה חווייתי. זאת אומרת שאם אוטוטו בשיתוף מועצה אזורית רמת נגב, בעצם הולכת לסלל הטיילת. בין הצריף לקבר. עכשיו, הטיילת תדבר על 3 רבדים, על חיבור לטבע, על גוף נפש, אפרופו פלדנקרייס וכל הדברים של בן גוריון, ועל הדרך כדרך, כי בן גוריון תמיד דיבר עם אנשים שם בדרך. אז את לוקחת את הצריף עם נעלי הבית, את לוקחת את ההליכה בצוותא, את לוקחת את הארכיון שזה שוב סוג של חוויה אינטלקטואלית. הקבר, הנוף, המיצג, משפט העם.
זאת אומרת, מגוון מתודות רחב.
של חוויות שונות.
של חוויות מגוונות ומערבות חושים.
כן, כי בסוף ככה זה נצרב. אין איזה, אתה לא...
אוקיי.
בסוף, אלא אם כן אתה קליבר, אתה יודע לדבר, ואתה משתמש בפאתוס ובידיים. לא כולנו כאלה. לא כולנו כאלה, וגם יכול להיות שהתלמידים...
לא, ואולי גם התלמידים עצמם הם...
זהו, זה כבר עבדנו.
אני רוצה לשאול אותך רגע איזושהי שאלה שאולי היינו צריכים לשאול אותה בהתחלה, אבל אני מרגישה שרק עכשיו היא ככה נובעת מהשיח שלנו. אני רוצה לשאול אותך רגע את שאלת הלמה. אנחנו מכירים הרבה מאוד ראשי מדינה בישראל, ואני לא זוכרת שלכולם יש מכונים ענקיים, ויש אולי לצערנו באופן מאוד עצוב, יש לנו את רבין, אבל לא מכירה את זה שלכל ראשי הממשלה הקימו מכונים, לקחו את הדברים שלהם, פרסמו, הכינו על פיהם טיולים, מצגות, סרטונים, משפטי העם, כל כך הרבה דברים. מה הסיפור? כאילו, למה זה כל כך חשוב? למה דווקא בן גוריון? למה אנחנו כמחוז דרום צריכים לבחור דווקא את הדבר הזה ולהפוך אותו לנושא ליבה?
לא שאלת כלום, אה? טוב, קודם כל, יש כמה מכונים. יש את בגין, יש גם את בגין, ויש גם את רבין, ויש את בן צבי. כלומר, זה נכון שזה לא מוסדר עד הסוף, ויש, ואגב, אפרופו, משרד ראש הממשלה כבר כמה שנים בתהליך, איך עושים, איך כן מנחילים את מורשתם של כולם. המחשבה היום זה להקים איזה מרכז בירושלים, אבל שלפי נושאים, ולאו דווקא על פי האנשים עצמם, כי ועכשיו אני מתחבר להמשך של השאלה שלך, לא כולם השאירו כזה חותם. אני מנוע על שני עיתונים, ויש לי משחק כזה, שאני בודק אם השם בן גורן מוזכר. לא הייתה פעם אחת שבדקתי, והוא לא הוזכר. עכשיו, את מבינה? למה?
אני חייבת לשתף אותך, שמאז שהתחלנו את הנושא הזה, גם לי יש את המשחק הזה עם עצמי, וגם אני כל פעם מחפשת, ואפילו מצלמת ושולחת לכל מיני אנשים.
ואת מוצאת.
אני מוצאת בן גוריון, וואו, מדהים.
את תמיד מוצאת. אז קודם כל, רגע, מחוז דרום, נגב, בן גוריון. זה, בנגב ייבחן העם בישראל, אי אפשר להתנתק מזה, אנחנו במבחן מתמיד, אגב, אנחנו עדיין לא עברנו את המבחן, אנחנו יודעים את זה. זה קודם כל. ב' זה הרלוונטיות, הרי אתה יכול להסתכל בעיתונות היום, בחדשות היום, הרי, ובלי להתאמץ, חוק השבות רלוונטי היום, אנחנו מדברים עליו, זאת אומרת, זה שם, אתה מדבר על הנגב, על העתיד שלו, אתה לא, זה שם, יחסי ישראל תפוצות, זה שם, הכל כל הזמן נובע מזה דפנה, זה לא ש, כלומר, המורשת שלו מאוד חיה ונושמת, אם אנחנו מדברים על חברת מופת ועל ערבות הדדית, זה שם, כל הזמן אנחנו מדברים על הממלכתיות, עכשיו, הוא התנהג בצורה ממלכתית, התנהגה בצורה ממלכתית, אבל בסוף, אם אתה רוצה רגע לעמוד על קנקנו, על טיב המושג הזה, בוא למכון, בוא תבין מה זה.
או, בעצם מה שאתה אומר לי זה שהדמות והכתבים וההגות והתפיסה והאידיאולוגיה אפילו אני אגיד של בן גוריון, למרות שנוסדה במאה הקודמת, באמצעה של המאה הקודמת, עדיין משפיעה עלינו היום בישראל 23.
חד משמעית, זה הרי יש את המשפט המפורסם של יגאל אלון זיכרונו לברכה, שעם שאיננו יודע את עתידו, את עברו.
עם שאינו יודע את עברו, לא יודע את עתידו.
ולוט בערפל, עכשיו. זה יותר מזה. כי זה נוגע להיסטוריה, זה ממקם אותך. אבל את חייבת להתכתב, בשביל להתקדם את חייבת להתכתב עם מה שהיה ומה שנוכח מאוד ומה שרלוונטי. זאת אומרת שבהקשרים האלה זה כמעט לא בעיה. העבודה שלי קלה לעומת מוסדות אחרים. כמו שאמרת, הוא כל הזמן נוכח.
אתה יודע, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על חמשת הערכים המרכזיים שבן גוריון קידם והוביל, אני לא יודעת אם בזמנו הם היו בקונסנזוס כמו שהיום הם נמצאים. זאת אומרת, היום אנחנו יכולים לראות באמת במה שנקרא בעיתונים מכל קצוות הפוליטיקה, אנחנו יכולים לראות אזכורים וביטויים לדוד בן גוריון, אבל לא בטוחה שזה היה פעם. אם אנחנו מדברים על ממלכתיות או פיתוח הנגב, חלוציות, מנהיגות, חברת מופת, אתה חושב שגם אז בזמנו הם היו בהסכמה?
בואי נעשה, את רוצה לעשות תרגיל? ברשותך, בואי נעשה תרגיל קטן דפנה, לא להיבעל.
לא יודעת, בואי ננסה, לא יודעת למטה.
בן גוריון הגדיר חלוציות כקודם כל אי השלמה עם המציאות.
חלוציות כאי השלמה עם המציאות.
חלוציות שווה, קודם כל אי השלמה עם המציאות. זה היה רלוונטי פעם? סביר להניח. זה רלוונטי היום? סביר להניח. זה היום מדבר, אפילו אנחנו יכולים לדבר על זה, על העניין של יזמות קצת, על ההייטקיסטיות, אבל זה. עכשיו, אפרופו חברת מופת, בואי נעשה תרגיל, אני רוצה להקריא לך משהו, ציטוט שלו. בואי תגידי לי אם זה היה רלוונטי פעם, וזה רלוונטי להיום, בואי נעשה תרגיל. האדם לפי תורתנו נברא בצלם אלוהים. לא אדם לבן, או אדם שחור, או אדם צהוב, אלא אדם. סיפור זה על בריאת האדם בצלם אלוהים, זהו מקורו של רעיון האחווה האנושית ושוויון כל בני האדם שהורישו נביאי ישראל לעולם כולו. אני חושב שזה רלוונטי. אני חושב שזה מאוד בשיח, אני חושב שכל סוגיית השוויון היא מאוד מאוד רלוונטית גם היום, והייתה גם רלוונטית אז, גם כל החיבור לתנך אפרופו, זה כל הזמן, כן חיבור, לא חיבור, חיבור כתרבות, חיבור כהוויה, חיבור כדת, מאוד רלוונטי.
אתה חושב שהיום, אתה יודע מה, אולי אנחנו יכולים לקחת את זה, אני לא יודעת אם לזה התכוונת, אבל נגיד הסוגיה המאוד מורכבת היום שנקראת לימודי הליבה אצל האוכלוסייה החרדית, האם היית מקשר את זה? אני לא יודעת. אנחנו מתפזרים.
דפנה, אנחנו בכלל לא מתפזרים. 1953, חוק חינוך ממלכתי. זה אפרופו, אנחנו מדברים על 1900, כלומר זה 70 שנה לזה, 70 שנה לזה. הרי היה ניסיון לבטל את הזרמים. היה ניסיון לקבוע חוק חינוך ממלכתי אחיד לכולם. הוא לא צלח. הרי למה זה חוזר היום? כי זה לא צלח, זה לא נסגר הרמטית, כלומר, אפשרו לחרדים שיהיה להם את הזרם העצמאי, מאז ועד היום. זאת אומרת שאין פה פיזור, אלא כל הזמן, אפרופו שאמרתי לך על ההתכתבות הזאת, זה. אתה צריך בשביל להבין, רגע, למה יש זרם חינוך ממלכתי דתי? למה יש זרם עצמאי? אתה צריך לחזור לשם.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר לי שאם אני רוצה להבין הרבה מהתהליכים שקורים היום במדינה, יש לי הזדמנות לחזור אחורה בזמן ולנסות להבין איך הם קרו, מה היו הסיבות או מה היה הרציונל בקבלת ההחלטות אז אצל דוד בן גוריון שהיום משפיעים על חיינו כמו לימודי הליבה ואצל החרדים או הזרמים הפוליטיים או מה המשמעות של יזמות
או גיוס בחורי ישיבות, כן, לא, תורתו אמנותו, כמה הייתה אז ומה הייתה הכוונה וכמה היום, ואת יכולה להתווכח, זה כן, זה לא, שוב,
המציאות השתנתה, המציאות לא השתנתה.
עכשיו, אפרופו ממלכתיות, אני אוהב לכנות אותה מערכת ההפעלה של ישראל.
ממלכתיות, כן, אוקיי, המערכת, מה כוונתך?
כוונתי שהיא מאפשרת לנו לדבר בשם המדינה ובתוכה, סוג של מסגרת, סוג של מבנה, שמאפשרת את כל השיח שלנו, הרי ממלכתיות הבן גוריון נשענת על שלושה אדנים, זה די פשוט, למרות שזה כזה משפט גדול. יש את העניין של, אתה צריך להכיר במדינה כמרכז מרות אחד, המדינה אומרת, אתה עושה. אבל זה סוג של אמנה חברתית, הרי אתה לא נותן למדינה, אתה לא מוותר על הזכויות שלך סתם, המדינה, זו אוטוסטרדה, מצד שני המדינה אומרת, אוקיי, אני כאן בשביל שאתה תוכל להגשים את מאווייך. זה הדבר השני. שלוש, תודעה אזרחית פעילה. אנחנו חייבים להיות פעילים, אנחנו לא נתינים יותר, השלטון לא רודף אותנו, אנחנו הריבון. אנחנו חייבים במרחב הציבורי הזה, הוא עלינו, על אחריותנו. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על הממלכתיות ועל כל הדבר הזה, בידינו הדבר.
אתה יודע, כשאתה אומר בידינו הדבר ואזרחים פעילים והכל, אנחנו במיוחד בנגב נמצאים לפחות עם עוד חברה אחת מאוד מאוד משמעותית. והייתי רוצה שתספר לנו, לא יודעת, אולי אני לא מכירה מספיק לעומק את הדבר הזה, אבל מה בן גוריון חשב על החברה הערבית בדואית שגרה לצידנו בנגב? יש לנו אפשרות גם היום לתת להם את אותה תפיסה מתוך האמנה החברתית ושמירה על זכויות הפרט וריבון ומשילות וכל המורכבויות שאנחנו נמצאים, איך, מה הייתה ההתייחסות שלו ואולי מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה?
קודם כל, זו שאלה מורכבת מן הסתם. אנחנו יכולים לעשות כמה דברים. קודם כל, אנחנו יכולים רגע לקחת את החלוציות, כי קודם כל היא השלמה עם המציאות, ושאנחנו עושים שיתופי פעולה עם חברה בדואית, אנחנו מדגישים את זה. כי זה בסוף, אנחנו רוצים שבנגב תהיה, קודם כל גם שבנגב תהיה חברת מופת, אפרופו הדבר הזה, והחיבור בין החברת מופת, לי יש למה עם המציאות, זה משהו שכולנו כבני אדם יכולים להזדהות איתו, ולהזדהות איתו מצוין. לבן גורן היה מאמר, בתחילת חייו, מה שנקרא, שהוא בכלל מנסה לראות אולי הבדואים הם צאצאים של היהודים, כל מיני דברים כאלה. הוא אהב להגג ולחשוב ולמצוא כל מיני דברים. זה לא חריג בכלל, כל הדברים האלה. תראי, אני חושב שא', הוא עודד גיוס לצבא בזמנו, אבל ברור שהיחס שלו היה מורכב. בטח ובטח אחרי הקמת המדינה.
טוב, זה גם לא השתנה הרבה, לא? עדיין המצב מורכב.
א', המצב מורכב, וב', אפרופו בן גוריון, הרי בסופו של דבר, מי שביטל לדוגמת הממשל הצבאי על כל ערביי ארץ ישראל, זה היה לוי אשכול בתמיכת מנחם בגין בכלל. אוקיי, לא, אז זה לא עכשיו בן גוריון, זה בסוף אתה לוקח גם כשאתה אחראי על מורשת מסוימת, ואין לך עם מי להתכתב. הוא מת כבר 50 שנה. אתה לוקח את האדנים המרכזיים שלו, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו 50, המדינה כבר קיימת הרבה מאוד שנים, עכשיו אנחנו רוצים שיהיה פה טוב לכלל האזרחים, זו הייתה התפיסה שלו, חברת מופת חלוציות, אז אתה לוקח את הדברים הללו, ומתכתב איתם קדימה. הרי בסוף, אתה רצית חינוך, אתה רצית תרבות, אתה רצית בריאות, אתה רצית דיור לכל אזרחי המדינה, אתה מדבר על הדברים האלה, אז אנחנו הולכים לקראת הדבר הזה, ואת יודעת מה? שיוצאת קבוצה מחברה, מהצריף, קבוצה של החברה הבדואית, והם לא מתווכחים איתנו, הם לא אומרים, אבל הוא לא היה בסדר בדברים מסוימים, אתה מאבד את זה. כלומר, אתה רוצה שיתווכחו איתך, אתה רוצה שיגידו למה הוא עשה ככה, ברור, ואז אתה תמצא את הדרך, את דרך המלך, ממש כמו שאנחנו משתפים פעולה עם המרכז למורשת בגין על אלטלנה, ובסוף אתה מדבר על מצד אחד ממלכתיות, ומצד שני חיי אדם, אתה צריך למצוא את הדרך המלך הזה, בסוף אנחנו פה ביחד.
אז בשביל המאזינות והמאזינים שלנו, שאולי לא מספיק מכירים את הנושא הזה, ואולי אפילו לא ביקרו עדיין בצריף, בקבר בן גוריון, תן לנו רגע, מה קיים אצלכם? מה זה המתחם הזה? על מה מדברים?
טוב, אז בואי רגע נדמיין, אנחנו יודעים, ומי שלא יודע, אז נגיד, בן גוריון בעצם עלה לנגב ב-1953, הוא ראה כמה צריפונים, הוא עצר, הוא שאל אותם, מי שלח אותם, את המתיישבים, והם אמרו, אף אחד לא שלח אותנו, באנו הנה להפריח את השממה ולהתיישב בנגב, בן גוריון נגנב, הוא נוסע לביתו בתל אביב, הוא כותב להם, מעולם לא קניתי באיש ולא בציבור, אנשים לא ברכוש ולא בתואר, אך בביקורי אצלכם לא יכולתי להדחיק רגש מעין קנאה, מדוע לא זכיתי אני? להשתתף במעשה בראשיתי מעין זה. אז יש לנו פתאום תצריף. יש לנו תצריף, הוא בעצם חלק מהשכונה, מהשכונה של שדה בוקר, ולכן כשאנחנו מגיעים הנה היום, אז קודם כל אנחנו רואים את תצריף, שהוא בעצם מתחם היסטורי תיירותי כזה. את יכולה לבוא עם הילדים שלך מגילאי 6 ומעלה, ולשחק את המורשת. לשחק את המורשת, לראות את נעלי הבית של בן גוריון, לראות את חדר העבודה, לראות את הסלון, לראות את הקוטר של פולה.
את המתנות שהוא קיבל מכל העולם.
כן, ורגע את ההשפעות שלו כמנהיג, מה יש שם? יש שם את התרבות היהודית, ויש שם את התרבות האנושית. אבל זה לא הכל. יש לנו גם את הארכיון למורשת בן גוריון, שהוא נמצא במדרשת שדה בוקר, כמה קילומטרים משם באוטו, שהוא בעצם יותר להגות ולאינטלקטואליות, ואז יש לנו את הקבר. בעצם את חוזת הקבר, שזה, אפשר לחנות את הרכב וללכת שם בסוג של נחל כזה שנפתח, ואז את רואה את כל הנוף העצום הזה, שאם יש שיטפון, זה בכלל
של ביקת צין.
בדיוק, של ביקת צין, ורואים מצד, אם את באה, את יכולה לראות מצד ימין את אין עובדת. זאת אומרת שיש פה איזה מרחב שהוא מתכתב גם עם המורשת הבן גוריונית, אבל גם עם הנגב. זאת אומרת, אני חושב, ההיסטוריונית שלי אמרה לנו פעם לא אהבתי את בן גוריון, אבל איך אפשר לא לאהוב מישהו שאתה מכיר את נעלי הבית שלו?
אני חושבת שאולי הדברים שגורמים לי לאהוב את בן גוריון, זה שיש פער די קטן בין החזון לבין המציאות שלו. זאת אומרת, הוא לא רק אמר להם, חברים, אני מקנה בכם, אלא ברגע שהוא יכל, הוא עזב הכל ובא לנגב. זאת אומרת, הוא לא רק ישב על הגדר ואמר, כמה אתם נפלאים וכמה אתם נחמדים והשאיר אותם שם, אלא הוא באמת עשה ממש פיזית עבר לנגב, הביא את פמלייתו, משפחתו, ואני חושבת שזה באמת דבר מאוד מאוד מרגש בעיניי, אנשים שהפער בין ההצהרות למעשים שלהם יחסית קטן.
אני מסכים איתך, הוא גם צריך להגיד, הוא הרי התפטר, זאת אומרת שהוא לא אמר, זה לא ביתו במדבר כמו קאנטרי האוס, בית קייט כזה שהוא בא. הוא באמת עבר לשם, הוא עלה לנגב, זאת אומרת שאפרופו שנדבר על מושגים גדולים וערכים כמו הממלכתיות וכל הדברים, בסוף זה מעבר לדוגמה האישית, זה המעשים היומיומיים שלך. אלה מה שישפיעו על הגורל שלך ועל הגורל של הקהילה והחברה שלך. זה תלוי רק בך.
טוב, איתן דוניץ, אנחנו לקראת סיום. ובהחלט אני מרגישה שככה הצפנו חלק מהאתגרים של המכון, בין אם זה הצורך בשימוש בטכנולוגיה והתאמה לדור התלמידים, ובין אם זה החיבור הזה של שתי החברות בנגב, ואיך זה מתכתב עם הרצון להוביל מדינה אחת לפחות, כמו שהיה פעם. אני מאוד מאוד רוצה להודות לך ולשאול אותך, אם יש לך איזושהי תובנה, מסר, לצייד אותנו ככה, לצייד את המאזינים שלנו, אם איזה משהו אחד שהיית מרגיש שעם זה היית רוצה שהם יצאו מהפרק.
כן, אני רוצה להקריא משהו, וזה יתחבר לשיר שאחר כך. שאיפת האדם אין לה תחנה האחרונה שבהגיעו אליה הוא אומר, כאן אני עומד ואיני זז יותר כי השגתי הכל. לא ייתכן דבר כזה, לא במציאות ולא בחזון. וטוב שאין להגיע אף פעם למטרה. חיינו היו מתרוקנים ומדלדלים אילו נסתם החזון ונצמדנו למטרה שהושגה. האנושיות עולה במעלה ההר שסיוע מגיע השמיימה. כסולמו של יעקב. זו התורה כולה על רגל אחת.
תודה רבה רבה לך, איתן דוניץ, מנכ"ל המכון למורשת בן גוריון. תודה גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן. תודה למרכז אדם, השם במכללת קיי. ותודה לכם, מאזינות ומאזינים, שהייתם איתנו בפרק מעניין, חשוב, ואנחנו מקווים שאולי גם מעורר השראה. כל טוב ולהתראות.
נגמר, את צורו לקח על גם, והלך לפתח תקווה, בקדחת הוא חלה, ואחר